נידה דף נון זין, מתחילים בעזרת השם, דף נון וו עמוד ב' במשנה למטה. אדם צריך מאוד להשגיח על הסביבה שלו, לא להשליך חפצים לכל מקום. להיות אחראי על הסביבה הציבורית, גם בענייני טומאה וטהרה, צריך מאוד לשים לב, בזמן שישמרו בעזרת השם בקרוב, יבנה בית מקדש, יבוא מלך המשיח, ויצטרכו, אנשים ירצו לשמור על עצמם בטהרה, ואם יש איזה דבר טומאה, לשים את זה בפינה, לא ככה במקום שאנשים יכולים להיכשל ואז להתאמה. וזה באמת היה הדרך של כל אדם יהודי ישר, שאם היה איזה דבר טומאה, היה שם אותו בפינה, שלא להכשיל אחרים. לכן, אומרת המשנה, כל הכתמים הנמצאים בכל מקום, אם אתה רואה כתם במקום גלוי, באמצע הרחוב, כתם של דם ברחוב, בערי ישראל, הכתמים האלה טהורים. כתם של דם טהור, דם נידה זה הרי דבר מטמא, זה לא מישראל הדם הזה. אם זה היה אחד מישראל, הוא לא היה שם את זה במקום כזה גלוי. היה מצניע את זה באיזשהו מקום מוסתר, כדי לא להכשיל אחרים בטומאה. חוץ מהנמצאים בחדרים, אם זה נמצא בתוך חדר, יכול להיות שיצניעו את זה בתוך החדר הזה. אז שם כן, זה יכול להיות שזה של ישראל וזה מטמא. ובסביבות בית הטומאות, חדר שאנשים משתמשות בו בימי נידותם, שם כן, יכול להיות שסביב יש כתמים טמאים. ככה, בית הטומאות של קוטים, בחדר שאנשים נידות של קוטים הם משתמשים בו, יש עוד דבר, הם מטמאים באוהל. אדם שנכנס לשם, נטמא באוהל. עצם זה שנכנס לתוך החדר, נטמא טומאת מת. מה העניין של טומאת מת בבית הטומאות של הקוטים? מפני שהם קוברים שם את הנפלים. הם קוברים את הנפלים באוהל הזה, בשביל להוציא אותם איזשהו שלב. ספק, אולי עדיין לא פינו משם את הנפלים. רבי יהודה אומר, הקוטים לא היו קוברים את הנפל. הם משליחים אותו וחיה גוררתו. לכן אם אתה לא רואה נפל בחדר הזה, אתה יכול להיות רגוע שזה לא מטמא באוהל. נאמנים לומר קברנו שם את הנפלים או לא קברנו. יש דברים שהקוטים הם נאמנים. למה? הקוטים, אנחנו לא היינו מרוצים מהם בכל דבר שהם עשו. הרבה דברים שהם עשו לא היו בסדר מבחינתנו. אבל דבר אחד אפשר להגיד. הם היו אנשים שדבר שהם היו חזקים בו, היו חזקים בו עד הסוף. לכן יש דברים שהם נאמנים לומר וסומכים עליהם. לדוגמה, נאמנים הקוטים לומר, קברנו שם את הנפלים. תזהרו, שם יש נפל, זה לא לעבור שם, זה טומאה. או שהם יכולים להגיד, פה אתם יכולים לדעת, לא קברנו. וסומכים עליהם. דבר נוסף, כשאדם קונה בהמה מקוטי, אולי הבהמה הזאת עדיין לא ילדה אף פעם, אבל עד הראשון שיוולד לה, יש לו קדושת בכור, אולי כבר נולד לה בכור, אז איך תדע? אתה יכול לשאול את המוכר, אבל אולי המוכר משקר, בדבר הזה הם לא משקרים. נאמנים הקוטים לומר, על הבהמה אם ביקרה, אם לא ביקרה, האם כבר נולד לה בכור או שלא נולד לה בכור. אם נולד לה כבר בכור, אז הוולד הבא לא יהיה בו קדושת בכור. אם עדיין לא נולד לה בכור, אז הוולד הבא יהיה בו קדושת בכור. נאמנים על ציון קברות. איפה שהם מציינים שיש קבר, אתה יודע ששם באמת יש קבר. איפה שהם לא מציינים, אתה יודע ששם אין קבר. והם נאמנים על דברים, על הרשימה הבאה, לא סומכים על הקוטים. על מה לא? לא על השכחות, ולא על הפרעות, ולא על בית הפרס. הגמרא תבאר כל אחד מהם מה הכוונה. זה הכלל. מה מאמינים לקוטים ומה לא מאמינים לקוטים? דבר שחשודים בו שהם עוברים עליו, אין נאמנים עליו. אבל אתה יכול להבין לבד שדבר שהם לא חשודים לעבור עליו, הם כן נאמנים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שרבי יהודה אומר שהקוטים לא היו קוברים נפלים. נפל שהפילו, הם לא היו קוברים אותו בקבר. שואלת הגמרא, מה היא דרוש? למה? מה הדרשה שהם דרשו שמזה הם למדו שלא צריך לקבור נפל? הם למדו את זה מהפסוק, לא תשיג גבול רעך. אשר גבלו ראשונים בנחלתך. בספרי כתוב שמה פירוש לא תשיג גבול רעך, לא תמכור קברים של אבותיך. אז רואים שגבול, מה הכוונה? קבר. אז מכיוון שאחר כך כתוב נחלתך, אז הם אומרים מי צריך קבר? אחד שיש לו ירושה, נחלה. כל שיש לו נחלה, יש לו גבול, צריך לקבור אותו. אבל נפל, כל שאין לו נחלה, הוא לא מקבל ירושה, אין לו גבול, לא צריך לקבור אותו. זה מה שהקוטים ככה סברו. לכן הם לא היו קוברים את הנפלים שלהם. יש רשימה של דברים שהקוטים נאמנים. נאמנים לומר קברנו את הנפלים או לא קברנו את הנפלים. שאלת השאלה, איך אתה מאמין לו? ועלית לו ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הקוטים האלה לא מקבלים את זה שאסור להכשיל בן אדם בדברים אסורים. הם סוברים שהפסוק שאומר ולפני עיוור לא תיתן מכשול, זה מה שהפסוק אומר בפירוש הפשוט שבו. לפני עיוור, אדם שלא רואה, לא תיתן מכשול בשביל שהוא ייקשל בו. אבל אם זה עיוור שלא יודע, למשל, אם הדבר הזה תמה או לא תמה וכדומה, אין בעיה להכשיל אותו, כך הם חושבים. אז אם כן, איך אתה סומך עליהם שהם יכוונו אותך שלא תקבל תומה? אמר רבי אבאו, מדובר פה בכהן עומד שם. כהן קוטי עומד בעצמו בבית. עכשיו, הם הרי מקפידים לא להתאמה תומה מהתורה. והרי כהן אסור לו להתאמה. למתים, אתה רואה שהוא בעצמו מת שם, אתה יכול לסמוך. תשמע, אין להם בעיה להכשיל אחרים, אבל את עצמם הם לא יכשילו. ואם הכהן הקוטי בעצמו נמצא בחדר, סימן שהחדר הזה אין בו נפל. איך יש לקוטים כהנים? הרי הכי הרבה הם התגיירו, אבל כהנים, גר לא יכול להיות לעולם כהן. אלא מסבירים שהרי מתי שהביא אותם מלך אשור להרי שומרון את הקוטים, הגויים, אז בהתחלה הם לא עבדו את השם, והקדוש ברוך הוא הביא עליהם עריות שהיו הורגים בהם, ואז שמע מזה מלך אשור, הוא אמר תביאו להם איזה כהן שילמד אותם איך להתנהג. אז אומרים שזה הכוונה לכהן הזה, לצאצאים של הכהן הזה בכל אופן. טוב, שואלת הגמרא, זה שהכהן עומד בתוך החדר, זה עדיין לא מה שהחדר הזה טהור, ודילמה הכהן טמא הוא, לכן אין לו בעיה להיות באותו חדר. מתרצת הגמרא, זה לא יכול להיות שהוא טמא, כי מדובר דנקית תרומה בידי, מדובר פה שהקוטי הכהן הזה מחזיק תרומה בידיים שלו, סימן שהוא עדיין טהור. ואם הוא עומד שם, סימן שאין שם נפל, אין שם קבר. שואלת הגמרא, ודילמה תרומה טמאה היא דקאכיל מינה. אולי מדובר פה, שואלת הגמרא, ודילמה תרומה טמאה היא, אולי התרומה הזאת היא טמאה, לכן לא בעיה להשאיר את זה כאן. מתרצת הגמרא דקאכיל מינה, מדובר פה שהוא אוכל מהתרומה הזאת, ואם זה היה תרומה טמאה, הוא לא היה אוכל מזה. אז אם אתה רואה שהוא אוכל מהתרומה, סימן שהתרומה טהורה. אם אתה רואה שהוא נמצא בתוך החדר הזה, סימן שהוא בעצמו, והוא הרי חייב להיות שהוא טהור בזה שאתה רואה שהוא אוכל תרומה. אז סימן שהחדר הזה טהור, ואתה יכול לסמוך גם שהחדר, להיכנס לחדר הזה שאין בו תרומה. שואלת הגמרא, אז אם ככה כבר אין פה שום חידוש. יאחי, מה אלה מאמרה? אם כהן קוטי אוכל תרומה בתוך הבית הזה, והם מקפידים לא לאכול תרומה ותומה, אז ברור שהמקום הזה טהור. מהו דתימה לא בקיאי ביצירה, כמה שמלן. אנחנו היינו סבורים לומר שהקוטים לא בקיאים, לומר על נפל, האם כבר עברו עליו 40 יום מתחילת היצירה שלו, מתחילת העיבור. שנפל, חלילה נופל, אז לפעמים הוא מתמה, לפעמים הוא לא מתמה. איך אפשר לדעת? אם עברו כבר 40 יום מאז שהוא נוצר, הוא מתמה. 41 יום. אבל אם לא, הוא לא מתמה. אבל הם, כשהם רואים נפל, הם לא בקיאים לדעת אם הוא לפני 40 יום, פחות מ-40 יום, הם לא יודעים. ככה הייתי חושב שהם לא יודעים. ואולי בשביל זה, הקוטי, הכהן, אין לו בעיה להיות פה בחדר, כי הוא חושב שהנפל הזה היה לפני, הוא חושב שהנפל הזה הוא לפני 40 יום, שהוא לא מתמה באוהל. ככה הייתי חושב. ואולי אנחנו, שאנחנו כן בקיאים, יודעים שזה כן אחרי 40 יום, והוא כן מתמה באוהל, אז אולי אנחנו כן נתמה את החדר הזה. כמה שמלן, שהם כן בקיאים ביצירת הבלד, אפשר לסמוך עליהם שזה טהור. דבר נוסף שהקוטים נאמנים ונאמנים על הבהמה וכולי, הם נאמנים לומר על בהמה אם היא כבר היה לה בכור, ואז הוולד הבא הוא לא יהיה בכור, או שלא היה לו בכור ועכשיו הוולד הבא אמור להיות בכור. שאלת הגמרא, איך אתה מאמין להם שהיא ביקרה? ועלית לו ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הרי הם לא סוברים שאסור להכשיל בן אדם אחר באיזשהו דבר חטא, אז אולי הם יכולים למכור לך בהמה ולא להגיד לך את האמת. באמת היא עדיין לא נולד לה בכור. והוא מספר לך שנולד לבכור, אולי כי הוא רוצה לקבל יותר כסף, כי אז אתה יודע שהוולד הבא שיוולד הוא כבר יהיה בלי קדושת בכור, איך אתה סומך עליהם? תרץ את הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מדובר פה שאנחנו רואים את הקוטי בעצמו, בגוזז ועובד, הקוטי גוזז את הצמר של הבהמה הזאת, או שהוא עושה את העבודה, ואם זה היה בכור, הוא לא היה עושה את העבודה הזאת. אז אם ככה, אתה רואה מפה, שהבהמה הזאת היא בעצמה לא בכור. כי אם היא בעצמה הייתה בכור, הקוטי לא היה הולך לעשות את המלאכות האלה. שואלת הגמרא, הכי מה אלה מאמרה? האם הקוטי בעצמו משתמש בבהמה הזאת, והוא הרי נזהר בקדושת בכורה, אז מה החידוש? ברור שאין פה קדושת בכור. תרץ את הגמרא, מה ודתימה לא בקיאי בתינוף? אולי היית אומר שהקוטים לא יודעים בעצמם האם הבהמה הזאת היא בכור או לא בכור, כי הם לא בקיאים בדבר שנקרא תינוף. תינוף של דם שיוצא מהרחם של הבהמה. יש תינוף אחד שזה ולד שנימוח, ואז אנחנו אומרים שזה היה, הוא היה בו קדושת בכור. והוולד הבא כבר לא יהיה בו קדושת בכור. עכשיו, הם לא בקיאים איזה סוג תינוף נחשב מוולד שנימוח, ואיזה תינוף זה לא ולד שנימוח. הייתי חושב שהם לא יודעים, ולכן אולי הם סברו על תינוף מסוים שהוא בכור, והוא באמת לא היה בכור, זה לא היה ולד שנימוח. ולכן הם, על הוולד שנולד אחר כך שהוא באמת יש לו כן קדושת בכור, הם חשבו שאין לו, ואנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כמה שמלן שאפשר כן לסמוך עליהם, כי הם כן בקיאים גם בדין של תינוף. הדבר נוסף שסומכים על הקוטים, הם נאמנים על ציון, לציין את הקברים, סומכים עליהם זה קבר, זה לא קבר. ואף על גב דמיד רבנן הוא, כל החובה לציין קברות זה לא מהתורה, זה רק מדרבנן, והם הרי לא מקפידים בדברים של דרבנן, כיוון דכתיבה, מכיוון שיש על זה פסוק בנביא, מיזר זה עירי בי, אז לכן הם נזהרים בזה. דכתיב, איפה כתוב מקור לזה שצריך לציין קברים? דכתיב, וראה עצם אדם, הוא בנה אצלו ציון, עושה על זה סימן, כדי שאנשים ידעו לא להתאמה מהקבר הזה. עכשיו מביאים את הרשימה של הדברים שלא נאמנים אקוטיים, אבל לא נאמנים לא על השכחות וכו'. מה זה שכחות? נתנן, אלו הן שכחות. אילן המייסך על הארץ, אילן, בדרך לבית הקברות, ויש לו ענפים לכל הארבע צדדים. עכשיו, הענפים שלו לא רצופים, אלא בין ענף לענף יש חלל. זאת אומרת, שאם יש למשל למטה קבר מתחת לענף, אז רק מתחת לענף הזה יתמה באוהל. מתחת לענף אחר לא יתמה באוהל, כי יש רווח בין ענף לענף, זה כל אחד מהם אוהל בפני עצמו. עכשיו, ברגע שהקוטים אומרים לנו שאין להם בעיה לשבת מתחת לענף הזה, זה עדיין לא אומר שאין קבר. למה? כי הם על ספק לא היו נזרים. הם אומרים, תשמע, אני יודע שמתחת לעץ הזה יש קבר, אבל אני לא יודע מתחת איזה ענף. אולי זה מתחת הענף שאני כרגע יושב עליו, אבל אולי לא. במקרה של ספק הם לא היו נזרים, אבל אנחנו כן נזרים, לכן אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. פרעות, מה הדין של פרעות? דתנן, פרועות. גורסים פה בלי המילה אבנים, אבל רש"י מפרש שזה הכוונה אבנים. אבנים פרועות היוצאות מן הגדר. הגדר של בית הקברות, יוצאים משם אבנים שבולטות החוצה. עכשיו, יודעים שמתחת אחד האבנים קברו קבר. לא יודעים איזה אבן. אז אתה לא יכול לסמוך על הקוטים, כי הם על ספקות לא חוששים. הם יכולים לשבת מתחת לאוהל הזה. כי הם אומרים, אולי המת היה מתחת אוהל אחר. אז לכן על זה לא סומכים עליהם. בית הפרס, אז רש"י בהמשך מפרש שישנם שלושה סוגי בית הפרס. יש בית הפרס, שזה שדה שנאבד בקבר, היה בו קבר, לא יודעים איפה הקבר הזה נמצא, אז כל השדה הזאת היא ספק תומה. פירוש שני, שנחרש בקבר, היה קבר ועברו עם מחרשה וחרשו את הקבר, אז העצמות נמשכו ביחד עם המחרשה והתפזרו בכל השדה. פירוש שלישי, מה הכוונה בית הפרס? זה שדה בוכין, זה היה מין שטח כזה ליד הבית קברות, ששם היו עושים את ההספדים והיו בוכים בדרך לקבורה. אז מה החשש שם של תומה? שפרשים שיכול להיות שפעם החברה קדישה סמכו על המשפחה שיקברו, והמשפחה סמכו על החברה קדישה שיקברו. יכול להיות שפעם יכול למצא שאחד מהנפטרים בטעות נשאר בשדה בוחין. יש לנו היום לתפוס את המציאות הזאת, אבל כנראה שהמציאות פעם הייתה שהיה יכול להיות דבר כזה, או שיכול להיות קצת מצמרר, כן, איזה אחד מהאיברים נפל שם ולא שמו לב. אז לכן כל המקום הזה יש בו ספק של טומאה. טוב, בכל אופן, בית הפרס, למה הוא נקרא דרך אגב בית הפרס? אז רש"י מפרש, לפי אחד הפירושים מה זה בית הפרס, הכוונה היא שדה שנחרש בקבר. אז אם כן עצמות נשברו והכל ומתפזרו בכל השדה, אז זה מלשון פרוסה, עצמות שנפרסו ונשברו והתפזרו בשדה. תוספות מסביר שלפי הפירושים האחרים, בית הפרס זה מלשון על שם שפרסות רגלי אדם נמנעות מללך שם מפני הטומאה. אנשים לא רוצים ללכת שם כי יש שם ספק טומאה. בכל אופן, בית הפרס, למה לא סומכים על הקוטים בעניין של בית הפרס? מכיוון שכל העניין של שנזהרים טומאה שם זה רק בגלל ספק, ואנחנו יודעים שקוטים על ספק טומאה לא היו נזהרים, אז לכן אנחנו לא סומכים עליהם בעניין בית הפרס. אמר רבי יהודה, אמר רבי שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך. מה פירוש? מה כל החשש בשדה שנחרש בקבר? כל החשש הוא לא על בשר, כי בשר כבר מן הסתם יתעכל. ואם כן, אנחנו לא חוששים שיש פה בשר מן המת. מה כן חוששים? אולי יש פה עצמות מן המת. עכשיו, עצם מן המת הוא מתמה באוהל רק אם יש בו גולגולת או שדרה. לא כל עצם מתמה באוהל. אבל אפילו עצם כסעורה מתמה במגע ובמסע. עכשיו, בבית הפרס הזה לא חוששים לטומאת אוהל, חוששים פה רק למגע ולמסע. ולכן האדם יכול להוציא רוח מהפה, להתכופף ולנפח בית הפרס, להזיז את כל האפר והחול והאבנים, ואז אם הוא רואה שאין שם עצם, הוא יכול להתקדם פסיעה אחרי פסיעה עד שהוא עובר את כל השדה. רבי יהודה בראה ממשמי דרב יהודה אמר, בית הפרס שנידש. מה זה נידש? דרכו עליו הרבה אנשים. הרבה אנשים עברו שם. הוא יהיה טהור. למה? כי גם אם היה שם עצם בגודל של כסעורה, הוא כבר נשחק, הוא כבר לא מטמא. עצם פחות משיעור של גרגיר סעורה, כבר לא מטמא אפילו במגע ובמסע. ותנה, הגמרא מביאה ברייתא בעניין הזה, החורש בית הקברות, הרי זה עושה בית הפרס. אדם שחרש מקום שהיה בו קבר, אז הוא הופך את המקום הזה לבית הפרס. למה? כי המחרשה אולי גררה עצמות לכל השדה, אז אנחנו את כל השדה מתאמים מספק. ועד כמה הוא עושה בית הפרס, עד כמה חוששים שהמענה של המחרשה גררה את העצם עד סוף העולם? לא, אלא מלוא מענה, מלוא מחרשה, כמה זה? 100 אמה על 100 אמה. והוא שיעור של בית ארבעת סעין. רש"י אומר שזה הולך לפי המשכן. המשכן היה 100 אמה על 50 אמה, זה היה בית סעתיים, זה היה מקום שאפשר לזרוע בו שני סעים. ופה כשזה 100 על 100, זה כפול, אז זה בית ארבעת סעים. רבי יוסי אומר, שיעור של בית חמש סעים זה עושה. זאת אומרת, זה עושה שטח יותר גדול. שטח של בית חמש סעים זה עושה בית הפרס. שואלת הגמרא, ולא מאמני, קוטים לא נאמנים על סככות ועל בית הפרס? והתניה ברייתא מפורשת שהם כן נאמנים. שדה שעבד בקבר ולא יודעים איפה הקבר נמצא, כל השדה נקראת בית הפרס. נאמן קוטי לומר, אין שם קבר, לפי שאינו מעיד על השדה שהיא בספק, אלא על גופו של קבר. הוא אומר, תשמע, אין פה קבר בשדה הזאת. וכן, אילן שהוא מייסח על הארץ וידוע שיש מתחת לאחד הענפים קבר של מת. ולא יודעים מתחת איזה עץ, לא יודעים מתחת איזה עץ. נאמן לומר, אין תחתיו קבר, מתחת הענף הזה אין קבר. לפי שאינו מעיד על איזשהו עץ שהוא בספק, אלא על גופו של קבר. אז אם כן, מה רואים מפה? שהם כן נאמנים, הקוטים. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, במהלך ובעל פני כולם. מדובר פה שהקוטי הזה אין לו בעיה ללכת בכל השדה, אין לו בעיה ללכת בכל הענף, מתחת לענפים. אז לכן סומכים עליו שפה באמת אין קבר. הוא גם הולך מתחת לכל הענפים. אז לכן סומכים עליו שאין פה קבר. כי פה כבר זה לא ספק, אם הוא עבר בכל הענפים והוא הלך בכל הקבר, בכל השדה, אז זה אומר שבוודאי בכל השדות אין קבר, כי הקוטים על ספק לא היו חוששים. אם מתחת לענפים יש קבר, אז הוא היה אומר, תשמע, לא מתחת הענף הזה, לא מתחת הענף הזה, לא מתחת הענף הזה. אבל הוא לא היה עובר מתחת לכל הענפים, כי מתחת אחד הענפים כן אמור להיות קבר. פה, כשאתה רואה שעובר מתחת לכל הענפים והולך בכל השדה, זה סימן שבאמת אין פה קבר. שואת הגמרא, יחי, מה אלה ממרא, אז אין פה כבר חידוש שבאמת ודאי סומכים עליהם. מתרצת הגמרא, מהו דתימה, אנחנו היינו חושבים, רצועה נפקה, אולי יש פה איזה פיסת קרקע קטנה שיוצאת מהשדה הזאת, ובגלל שהיא קטנה, בגלל הפיסה הזאת, כל השדה נקראת על שמה. והקוטי תולה שהקבר נמצא בדיוק באותה פיסת קרקע והיא לא נמצאת בכל השדה, לכן הוא אוכל תרומה בכל השדה ולא נאמין לו. הוא חושב שבגלל זה קוראים לשדה הזאת בית הפרס, בגלל איזה פיסה שנמצאת, שיוצאת מהקרקע הזאת. כמה שמלן שלא חוששים שיש כזאת רצועה, אלא מאמינים להם שבאמת השדה הזאת אין בה קבר. למדנו במשנה זה הכלל וכולי, למדנו במשנה שהכלל הוא שכל דבר שהם חשודים שהם לא נזהרים בו, לא מאמינים להם, שהם אומרים שפה אין חשש, לא מאמינים להם, כי הם ממילא הרי לא נזהרים. ומה שהם כן, מה שהם לא חשודים, הם כן נאמנים. שואלת הגמרא, זה הכלל להטויי מים, מה עוד לא סומכים עליהם? להטויי תחומין. הרי בשבת אסור לאדם לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה. אלא אם כן, הוא עשה תחום שבת, הוא עשה... שם אוכל בסוף 2,000 אמה והוא החליט לשבות שם. אבל בכל אופן יש עד 2,000 אמה שמותר רק עד לשם ללכת בשבת מחוץ לעיר. אם קוטי אומר לך, תשמע, פה זה עדיין לא תחום שבת, אתה יכול להתקדם עוד כמה אמות, אתה לא מאמין לו, כי כל דיני תחומים, זה שאסור ללכת בשבת מחוץ ל-2,000 אמה מחוץ לעיר, זה מדרבנן, והם דברים של דרבנן לא מקפידים, אז גם לא סומכים עליהם. ויין נסך, קוטי לא נאמן לומר על יין שהוא לא יין נסך, למה? כי הקוטי אם לא נזהרים על יין שנגע בו נוכרי עובד כוכבים. אז יכול להיות שהנוכרי נגע ביין הזה, והקוטי לא נזהר, לכן הוא אומר לך שאין חשש, אבל באמת אתה כן צריך להיזהר. הדרן הלך, דם הנידה. פרק שמיני, פרק הרואה קטם. אומרת המשנה, הרואה קטם על בשרה. לא הרגישה כשאדם יצא מגופה, פתאום היא רואה קטם של דם על הבשר שלה. אז תלוי, אם הקטם נמצא כנגד בית התורפה, מול אותו מקום של הערווה, אז... מן הסתם שהאדם הזה מאיפה הגיע? מאותו מקום, לכן נטמא מדרבנן. ושלא כנגד בית התורפה, אם אדם נמצא במקום אחר, לא כנגד אותו מקום, תכף נראה דוגמאות לזה, אז היא תהיה תאורה. עכשיו, אם אדם נמצא על עקבה, על העקב, שזה כשיושבת עם רגליים שלובות, כמו שנקרא ישיבה מזרחית, אז מכוון כנגד אותו מקום. אז אם כן, נטמאה. ועל ראש הגודלה, אם זה נמצא על האצבע הגודל, גם כן, כשהיא הולכת, יכול להיות שזה נמצא כנגד אותו מקום, תמיה. אבל אם אדם נמצא על שוקה ועל פרסותיה, על הרגל או על הכפות רגליים, אז תלוי. אם מבפנים, אם זה בצדדים הפנימיים של הרגליים, שזה כנגד אותו מקום, היא תהיה תמיה. אבל אם זה מבחוץ, בצדדים החיצוניים שלה, של הרגליים, אדם לא יכול, לא מגיע לשם, אז היא תאורה. ועל הצדדים מכאן ומכאן, אם זה נמצא לא בחוץ ולא בפנים, אלא נאמר אם היא עומדת ממערב למזרח, אז זה לא נמצא לא בצד צפון ודרום, אלא זה נמצא מזרח ומערב, זה הכוונה מן הצדדים, מכאן ומכאן, תאורה. למה? כי גם לשם אדם לא אמור להגיע. הוא רק אמור להגיע במקום שאמרנו מבפנים. ראתה על חלוקה. עכשיו אנחנו עוברים מהעניין שראתה קטם על בשרה, לאחת שראתה קטם על החלוק. אז תלוי. אם זה מן החגור ולמטה, אם זה ממקום החגורה כלפי מטה, שזה כנגד אותו מקום, תמיה, כי מן הסתם זה מגיע הקטם מהמקור, מהדם של המקור. ואם הוא מן החגור ולמעלה, כנגד הראש, אז היא תאורה, כי איך אמור להגיע דם כל כך ללמעלה? נסתם, זה לא מגיע מן המקור. ראתה על בית יד של חלוק. אם היא רואה על השרבול של החלוק של הדם, אז תלוי. אם האדם נמצא במקום ששרבול מגיע כנגד בית התורפה, איפה השרבול מגיע כנגד בית התורפה? בקצה, כנגד, ליד כף היד, שזה יכול להגיע כנגד בית התורפה. אז תמיה, כי חוששים שזה אדם מגיע משם. ואם לאו, למשל הוא נמצא סמוך לכתף, הכתם הזה, אז היא תאורה. כל זה מדובר דווקא כשהיא לבשה את החלוק. אבל אם הייתה פושעת הטוב ומתכסה בו בלילה, משתמשת עם זה כמו איזה סמיכה או משהו כזה. כל מקום שנמצא בו כתם תמאה, למה? מפני שהוא חוזר, מסתובב לפה, מסתובב לשם, במהלך הלילה. אז יכול להיות שזה היה כנגד אותו מקום, כל חלק וחלק באותו חלוק. וכן בפוליוס, זה המטפחת שאישה הייתה מכסה בזה את הראש, אז אם היא כיסתה את הפוליוס הזה, כיסתה עם הפוליוס הזה את הראש ונמצא עליו כתם, אז אם זה היה בלילה, חוששים שמה זה גם כן הגיע עד לאותו מקום איכשהו הפוליוס הזה. זה כנראה מין סוג של מטפחת שהייתה גמישה יותר, יכולה גם להגיע לאותו מקום, לכן נטמאה. אומרת הגמרא, אמר שמואל הלכה, בהמשך אנחנו נראה איך דבריו של שמואל הסתדרו עם המשנה שלנו. אמר שמואל, בדקה קרקע עולם, שעה שבא לשבת על הרצפה והיא בודקת את הקרקע, והקרקע נקייה לגמרי, לא היה שם דם, וישבה עליה, ישבה על אותו מקום, ואחר כך מצאה דם עליה, על גבי הקרקע. עכשיו מסתבר שמאיפה מגיע הדם? מן הסתם מגופה, כי לפני כן הקרקע הייתה נקייה. מחדש שמואל חידוש עצום, היא תהיה טהורה. תכף אנחנו נוקים את דבריו, שנאמר בפרשה של זבה, מה כתוב? בבשרה. הפסוק אומר שם, דם יהיה זבה בבשרה, בבשרה. מה זה בבשרה? היא לא נתמת עד שתרגיש בבשרה שהדם יוצא. שואלת הגמרא, המילה בבשרה היא לא מיותרת? אי בבשרה מבא אליי, צריכים את המילה הזאת בשביל ללמד שמטמאה בפנים כבחוץ. אישה שרואה דם, אפילו שזה נמצא עדיין בכותלי בית הרחם, זה עדיין לא פירש לגמרי החוצה, היא כבר נטמאת. אז אם כן, המילה בבשרה לא מיותרת. מתרצת הגמרא, מהמילה בבשרה אפשר ללמוד לימוד נוסף. למה? אם כן, אם זה בא רק ללמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ, למה קרא בבשר, בלי ה' בסוף. מהי בבשרה? האות ב'. אני מספיק שיהיה כתוב בבשר. למה כתוב בבשרה? האות ה' מיותרת. שמע מינה עד שתרגיש בבשרה. אז אם כן, לומדים מפה גם שהיא לא טמאה עד שהיא מרגישה ביציאת הדם, וגם שאפילו שהאדם יצא והוא עדיין נמצא בתוך כותלי הרחם, היא כבר טמאה. שואלת הגמרא, והקטי מבא אליי, גם את המילה בבשרה צריך בשביל לימוד שלישי, ולא שפיר, ולא בשפיר ולא בחתיכה. שאישה שמפילה שפיר, הכוונה אור של ולד, אם מפילה ובפנים יש דם, או שיש חתיכה של בשר שבפנים יש דם, אז היא לא תהיה טמאה, רק אם אם יוצא דם בבשרה, לא דרך איזשהו שפיר ושליה. אז אם כן, רואים מכאן שכבר יש שני לימודים ללמוד מהמילה בבשרה. מתרצת הגמרא, תרתי שמה מינה. מהלימוד בבשרה אפשר ללמוד את שתי הדרשות, גם עד שתרגיש בבשרה, מה שאנחנו לומדים עכשיו, וגם שאם אדם יוצא בשפיר ובשליה, זה לא מטמא אותה. אז יש כמה הסברים במפרשים איך אפשר ללמוד מאותו לימוד שני דברים. יש כאלה אומרים שמכיוון שזה לימוד שקול, אין סיבה ללמוד את זה יותר מאשר את השני, אז לומדים את שניהם ביחד. יש עוד הסברים. טוב, אומרת הגמרא תשמע, במשנה למדנו, האישה שהיא עושה צרכיה, בפרק הבא, אישה שהטילה מרגליים וראתה דם במרגליים. עכשיו, היא לא יודעת מאיפה מגיע הדם. יכול להיות שיש לה מכה באותו מקום ולכן יוצא דם עם המרגליים. יכול להיות שזה מגיע מהמקור. רבי מאיר אומר, אם כשהטילה מרגליים היא עומדת וזה לא כדרכה ולכן היא צריכה לדחוק את עצמה, כשהיא מטילה מרגליים בעמידה, אז חוששים שמחמת הדוחק, המרגליים חזרו לאותו מקום, ואז הוציאו משם דם, ולכן יצא עם המרגליים דם, וזה מטמא אותה. אבל, ולכן היא תהיה טמאה. ואם יושבת כדרכה, היא לא צריכה לדחוק את עצמה, אז אדם כנראה הגיע ממקום המרגליים, שזה לא מטמא. היה לה מכה במקום המרגליים כנראה, ולכן היא ראתה דם, וזה לא דם שמטמא, אז היא תהיה תאורה. איך היא דמי? באיזה מקרה המשנה היא מדברת? היא דהרגשה, יש מול פה עכשיו חידש חידוש, אם היא לא מרגישה היא תאורה, אם היא לא מרגישה ביציאת הדם. אז מה מדובר שם במשנה היא? אם מדובר שהיא הרגישה, יושבת המי תאורה, מה זה משנה אם היא יושבת או עומדת? אם היא הרגישה שיוצא דם מהמקור, ואחרי זה רואה דם, היא תמאה, בין יושבת בין עומדת. אלא, יש, אז אם כן המי תאורה, אלא לאו דלא הרגישה. ודאי המשנה שם מדברת, שהיא רואה פתאום דם, בלי שהיא הרגישה שהדם יצא, ובכל זאת אנחנו רואים, וקטן היא שאם היא עומדת, בשעה שהיא מטילה מרגליים, היא כן תהיה תמאה, רואים מפה שהיא דם מטמא, אפילו בלי הרגשה. תרץ את הגמרא לעולם דה הרגשה. חייב להיות, לפי דבריו של שמואל, שאנחנו כרגע מבינים את זה בכל אופן, שהיא הרגישה. אבל מה? והי מור הרגשת מרגליים מהווה היי. אנחנו חוששים שמה, כשהיא הרגישה שיוצאת דם מגופה, היא חשבה שזה הרגשת מרגליים. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הרגשה הזאת. האם זה הרגשה של יציאת דם או מרגליים? אז לכן, אם היא עומדת בזמן שהיא מטילה מים, אז אנחנו תולים שהדור מרגליים למקור והייתי דם. חוששים שמחמת הדוחק, כשהיא לא מטילה מרגליים כדרכה, אלא היא עומדת, אולי מחמת הדוחק, המרגליים לקחו מים מהמקור. הם הלכו למקור והוציאו משם דם. ויושבת, אבל לעומת זאת, אם היא יושב, כן, ואז אנחנו תולים שהרגשה זאת הייתה באמת הרגשה של יציאת דם. והיא יושבת, אבל אם היא הטילה מרגליים כדרכה כשהיא יושבת, אז היא לא צריכה לדחוק את עצמה, ואנחנו תולים שההרגשה שהייתה לה היה הרגשת מרגליים ולא יציאת דם, ולכן היא תהיה תאורה. שואלת הגמרא ממשנה אחרת, תשמע, עד זה לא, לא קטם, אלא זה עד של בדיקה, הבדל גדול. קטם מתמר רק בשיעור של כגריס ועוד. עד, אם אישה רואה דם בזמן שהיא בודקת את עצמה עם סדין, אז גם פחות משיעור של כגריס, זה מתמר אותה. כאן משנה אומרת לגבי עד, זה היה סדין של בדיקה שאישה בדקה את עצמה עם זה בלילה, שהיה נתון בלילה תחת הקר. עכשיו היא לא יודעת בלילה אם היה בזה דם או לא היה בזה דם, ובבוקר נמצא עליו דם פחות משיעור כגריס. עכשיו אנחנו לא יודעים האם זה דם מגופה, או שזה דם מחמת מאכולת, קינים. בזמן חז"ל היה מצוי מאוד שהיה קינים, שהדם שלהם היה כמו דם של אדם. ואם הוא היה נמחץ, אז היה יוצא ממנו דם, אבל עד כגריס. יותר מכגריס לא היה יכול לצאת דם של המאכולת הזאת. אז עכשיו, כשיש פה שיעור פחות מכמאכולת, פחות מכשיעור של כגריס, חוששים אולי זה דם המאכולת, ואז היא תהיה תאורה. אז איך אפשר לבדוק את זה? אז אם הדם הוא עגול, טהור. כי אם זה דם שמגיע מהבדיקה, הוא לא אמור להיות עגול, זה אמור להיות משוך. אבל אם הוא משוך, תמה. למה? כי אז מסתבר שזה מהבדיקה של אתמול. איך היא דמי? באיזה מקרה מדברים פה? היא דה הרגישה, אם מדובר פה שהיא הרגישה, המאי, אז עגול, המאי טהור, אם היא הרגישה ביציאת דם, אז אם זה עגול, אבל היא הרגישה יציאת דם, אז אנחנו נתלה שהדם הזה זה מהמקור, אלא לאו צריך לומר שהמשנה שם מדברת, זה לא הרגישה. היא לא הרגישה שיצא דם, וקטני, משוך תמה, אז רואים מפה שדם יכול להיות תמה גם בלי הרגשה. אז קשה על שמואל שאמר שאם היא לא הרגישה, היא לא תמאה. תרץ את הגמרא, לא. לא מדובר פה שהיא לא הרגישה, אלא לעולם מדובר פה די הרגישה, כשהיא בדקה את עצמה הרגישה ביציאת הדם. והי מור הרגשת עד, אביי, אבל חוששים, אולי ההרגשה הזאת זה בגלל העד. ואנחנו לא בטוחים שזה הרגשה של יציאת דם מהמקור. לכן, אם הדם משוך, אז זה הדרך של דם שנמצא על עד של בדיקה, שהוא משוך, אז ודאי מגופה אתה. אבל אם הוא עגול, אז אנחנו אומרים, שההרגשה שהיה לה היה בגלל העד, ולכן הדם הזה יהיה טהור. תשמע קושייה נוספת ממשנה. נמצא על שלו. אם הם זוג ששימשו, ואחר כך הם בדקו את עצמם, וגם הבעל וגם האישה. אם נמצא דם חלילה על שלו, אז אנחנו אומרים שוודאי זה הגיע בגלל שעת תשמיש, וודאי שזה דם נידה, לכן שניהם טמאים 7 ימים, היא בתור נידה והוא בתור בועל נידה, ושניהם חייבים קורבן חטאת על זה שהם שימשו בנידות. ואם נמצא אדם על שלה, עכשיו תלוי מתי בדקת עצמה. אם בדקת עצמה עוד יום, מיד אחרי תשמיש, והיא ראתה אדם, שניהם תמאים תומת שבעה, זה ודאי שזה היה בשעת תשמיש, ולכן הם חייבים גם בקורבן חטאת. אבל אם נמצא אדם על שלה, על העת שלה, והיא לא בדקת עצמה מיד, אלא לאחר זמן, אז באמת שניהם יהיו תמאים מספק, אולי זה היה מחמת, אולי אדם הזה היה בשעת תשמיש. ופטורים מן הקורבן, כי יכול להיות שזה לא היה בשעת השמיש, אולי רק אחרי, אולי בשעת השמיש לא היה על אדם, רק עכשיו הוא התמאמה עד שהיא בדקה את עצמה, אולי רק אחר כך הגיע אדם. היחידה מבאיזה מקרה המשנה הזאת מדברת, היה הרגשה או לא היה הרגשה? היא די הרגישה, אז מה השאלה פה בכלל? לאחר זמן המאי פטורים מן הקורבן, היא הרגישה בשעת השמיש שיוצא מן אדם, אז היא ודאי תמאה, ודאי שהאדם הזה הוא מהמקור ומאותו זמן. אלא לאו דלא הרגישה. ודאי צריך לומר שמדובר פה במשנה שהיא לא הרגישה ביציאת אדם. וקטן, היא נמצא על שלה עוד יום תמאים וחייבים בקורבן. אז אתה רואה שאפילו בלי הרגשה, אדם הזה כן מתמא. תרץ את הגמרא, לא מדובר פה שהיא לא הרגישה. אלא לעולם דהרגישה. היא כן הרגישה בשעת השמיש. אז למה אתה לא אומר שוודאי שזה יתמא? לא. ואם ההרגשה תשמה שווה, אולי זה היה עיוור זה שהיא הרגישה. ולכן אנחנו אומרים, אם נמצא דם מיד, אז התמאה, בסדר, נכון, ההרגשה הייתה מהדם. אבל אם נמצא רק אחר כך, יכול להיות שמה שהרגישה זה לא בגלל יציאה הדם, ואחר כך יצא הדם בזמן אחר, לכן הם יהיו פטורים מקורבן. תשמע, למדנו ברייתא. נמצאת, אתה אומר, שלוש ספקות באישה שמוצאת דם. אם היא מוצאת את הדם על בשרה, אז אם יש לך ספק תמה, ספק טהור, מספק אתה אומר שזה תמה. זה אם זה נמצא דם על בשרה. אם נמצא אדם על חלוקה, על הבגד, ויש לך ספק אם אדם תמה או ספק אם אדם טהור, אז מספק אדם הזה יהיה טהור. ובמגעות ובסיתות, אישה שלא מצא קטם על הבגד שלה. רש"י מפרש שזה אחת שאין לה זמן קבוע לראות דם. והיא רגעה לראות דם בכל זמן, אין זמן קבוע שהיא רואה בו דם. והיא נגעה או שהזיזה טהרות, ויש ספק האם היא תימה אותם או שהיא לא תימה אותם, אז הלך אחר הרוב. מה זה הלך אחר הרוב? מה ילך אחר הרוב? לב. תסתכל מה רוב הימים שלה. אם רוב ימי התמאים, שהיא רואה רוב ימי אדם, אז עכשיו היא גם בחזקת התמאה, ומה שהיא נגעה והסיטה טהרות, הם נתמאים. רגע, ואף על גב דלא הרגישה. אפילו שהיא לא הרגישה ביציאת אדם, אז קשה לשמואל, שמואל אמר שרק אם היא מרגישה ביציאת אדם, רק אז היא תמאה. פה אתה רואה שהיא תמאה גם בלי זה. אומרת הגמרא, לא. אם רוב ימיה היא תמאה בגלל שהיא בהרגשה חזיה, אם רוב החיים שלה היא רואה אדם בהרגשה, אז היא תהיה תמאה. אפילו פה כשהיא לא הרגישה, למה? אבל היא הרי לא הרגישה. די מור, אנחנו אומרים, היא הרגישה. הרגשה, ולמה דעת? היא לא שמה לב כשהיא מרגישה. הייתה עסוקה באיזה משהו שמוד התריד אותה, לא שמה לב אולי. טוב. עכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא. אמר מה? על בשרה, אם היא מוצאת דם על בשרה, אז אם יש פה ספק תמה, ספק טהור, אנחנו אומרים שזה יהיה תמה. אבל אם הדם נמצא על חלוקה, וזה ספק תמה, ספק טהור, אנחנו אומרים שזה יהיה טהור. היכי דמי, איפה היא מצאה את הכתם בברייתא? אם מחגור ולמטה, אז כבר אמרנו שזה תמה. על חלוקה מהי טהור, אז מה הברייתא פה אומרת שזה טהור? המשנה אומרת מפורש שזה תמה. והתנן, מחגור ולמטה תמה. והיא מחגור ולמעלה היא מצאה את הכתם חלק לכיוון הראש, אז על בשרה המאי תמה. והתנן ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התורפה, במקום שזה לא אמור להגיע אדם מהמקור לשם, אפילו על בשרה היא תהיה תאורה. תרץ את הגמרא, אפשר לתרץ כך, אפשר לתרץ כך. היא והייתמה שהיא ראתה מחגור ולמטה, והיא והייתמה שהיא ראתה מחגור ולמעלה. אפשר לתרץ את שתי הדרכים, והגמרא מביאה את שניהם. דרך ראשונה, היא בעת אימה מחגור ולמטה, מדובר פה כגון שעברה בשוק של טבחים. שם ניתזים דמים על ימין ועל שמאל. לכן מסתבר שאדם לא מגיע מגופה אלא הוא מגיע מהשוק. אז אם נמצא אדם על בשרה ולא על הבגד, מגופה תאי, ודאי שזה הגיע מגופה, די מעל מה תאי, אם זה מגיע מהאדם של השוק, על חלוקה מבעי להשתקוחה, היה צריך גם למצוא על איך זה הגיע לבשר. ודאי דרך הבגד, אז איך לא מוצאים דם בבגד? כנראה שזה הגיע מהמקור. אבל אם נמצא אדם על חלוקה, מעל מה אתה מסתבר שזה הגיע מבחוץ? כי אם זה הגיע מבפנים, למה לא נמצא על בשרה? דאי מגופה, אתה על בשרה, מבעי להשתקו חיה, צריכים למצוא דם על בשרה. אז זה תירוץ אחד. ואי בהתאם אפשר להסביר אחרת גם כן את הברייתא. מדובר פה מחגור ולמעלה, אם מצאת אדם בחלק העליון. נו, אז אם כן, איך הברייתא מדברת? כגון דאיזדקרה. אנשים מסבירים שמדובר פה שלמשל היא ישנה, אולי היה לה איזה בעיה ברגל, הרימה את הרגליים. אז לכן גם למעלה מן החגור חוששים שאולי זה אדם נזל למעלה, לכן נטמאה. עכשיו, אם אדם נמצא על בשרה, גם מהלכה על שוק של טבחים, ודאי מגופה אתה, זה מגיע מגופה ולא מהשוק של טבחים. דאי מעלמה, אתה, אם זה מגיע מהשוק של הטבחים אדם הזה, אז למה רק זה נמצא על בשרה? זה היה צריך גם להימצא על החלוק, כי הרי החלוק הוא זה שנמצא כלפי חוץ. על חלוקה היא באה להשתקוחי. ואם נמצא דם על חלוקה, אז אני אומר, מעל מה אתה? זה הגיע כנראה מהשוק. די מגופה אתה? אם זה מגיע מגופה, מהמקור, על בשרה היא באה להשתקוחי. היה צריכים למצוא את האדם על בשרה. אם אתה מוצא את זה על חלוקה, סימן שזה מגיע מבחוץ. בכל אופן קטן מיד, בשמה הבן את כל הברייתא הזאת? בברייתא הזאת מה אנחנו רואים? על בשרה, אם נמצא דם על בשרה, ספק תמה, ספק תאור, מה יהיה הדין בספק? תמה? רגע, היא הרגישה שיצא דם עם בשרה? ואף על גב זה לא הרגישה, רואים שהיא כן תמאה בלי הרגשה, אז כשל שמואל שאמר שבלי הרגשה היא לא תהיה תמאה. זה קושייה אחת. קושייה נוספת, ועוד, תנן, משנה אומרת, הרואה קטם על בשרה, בשנה שלנו, רואה קטם על בשרה, כנגד בית התורפה, תמאה, כתוב כאן שהיא הרגישה, לא כתוב שהיא הרגישה והיא תמאה, אף על גב זה לא הרגישה, מתרץ את הגמרה בו ונבין מה בכלל אומר שמואל, אמר רב ירמיה מדיפתי, מה שמואל אומר? היא לא מתאמת שהיא תרגיש? הוא מדבר על דין תורה, הוא לא מדבר על דרבנן. מודה שמואל שהיא תמאה מדרבנן. רב אשי אמר, חידוש עצום, מחדש רב אשי. שמואל שמתאר את הקטם זה דווקא על הקרקע. והוא מתאר את זה גם מדרבנן. לא עניין של הרגשה, לא בגלל שזה היה קטם בלי הרגשה, לא זה העניין. שמואל הודה אמר כרבי נחמיה, דתנן, רבי נחמיה, חידוש נפלא מאוד, רבי נחמיה אומר, כל דבר שאינו מקבל תומה, אינו מקבל כתמים, אישה שרואה כתם, במקום, לא על כלי, דבר שלא מקבל תומה, רצפה מקבלת תומה, לא מקבלת תומה, אז בגלל זה אם היא רואה בו כתם היא לא נתמד, זה העניין. שואלת הגמרא, בישלמה לרב אשי, שיש פה משהו מיוחד דווקא בקרקע, כי הקרקע לא מקבל לטומאה, מובן למה שמואל מדבר דווקא על קרקע, היינו דקאמר קרקע. אלא לרב ירמיה, ששמואל מתאר מדאורייתא כי לא הרגישה, אז מה זה משנה אם היא מצאה את אדם דווקא על הקרקע? מה יריה? אפילו גלימה נמי, גם אם היא בדקה בגד, ולא היה בו דם, אחר כך היא מוצאת בו דם, גם כן אומר ששמואל יסבור שיתמיה רק מדרבנן, עונה הגמרא אתה צודק. אבל לא מבעיה כאמר, שמואל אמר את הדברים שלו בצורה של זה ולא צריך לומר זה. לא מבעיה גלימה, זה אני לא צריך להגיד שאישה שישבה, על, היא בדקה בגד וישבה עליו, אחר כך מוצא אדם שהיא תאורה, זה ודאי, זה לא מבדיק שפיר, אולי לא בדקה את זה טוב, אולי באמת היה דם בבגד ולא שמה לב, כי בגד זה משהו עם כפלים, זה יותר מסובך לבדוק את זה. אבל, ואיקה למימר, מעל מה אתה, יכול להיות שהקטם היה קודם, לכן אנחנו נתאר אותה. ככה, לא, זה ודאי, זה לא צריך להגיד שאנחנו לא נטמא אותה, אלא אפילו אם היא בדקה קרקע, שזה מבדק שפיר, את הקרקע העולם, אתה יכול לראות שאין בו דם. דאיקה למימר מגוף האתיה, ופה כשאתה רואה אחר כך דם, הרבה יותר סביר להניח שהדם הזה מגיע מגופה, בכל זאת מחדש שמואל שזה יהיה טהור, עד כאן דף נון זין.